שלום רב ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו, מאזינינו בארץ וגם מחוצה לה. כולם מסובכה מאת השם, אני מקבל דשים גם ממאזינינו בצרפת. כולם מסובכה מאת השם. בימים האחרונים ציינו שנה להסתלקותו של מורנו ורבנו ראש הישיבה, מרן הגאון רבי שלום כהן זצ"ל. רק אני אומר לפני כן, אגיד איזה ידיעה חשובה, היום מתחילים בדף היומי מסכת קידושין. הסוגיה בגמרא בדף ב' עוסקת שם בעיקר בלשון של המשנה. פה כתוב האישה נקנית, בפרק ב' כתוב האיש מקדש, לשון זכר, לשון נקבה, כל הנושא הזה, הנה הגמרא לפה לפניי, מה ישנה אחת דתניא האישה נקנית ומה ישנה אתם דתניא האיש מקדש, כל מיני לשונות נעשו, דיונים בגמרא בנושא הזה. פה שלוש, פה שלושה, כל הנושא הזה. הסוגיה הזאת כותב רבנו הרטב"א בחידושיו, רבנו יום טוב בן השבילי, שלא נכתבה על ידי רבותינו האמוראים, אלא על ידי רבנן סבוראי. בין תקופת האמוראים לתקופת הגאונים הייתה תקופה קצרה של הסבוראים. שהם כבר אחרי האמוראים, אבל הם, היה להם סמכות להוסיף ככה מעט דברים בגמרא וכדומה. מסתבר שלא בנושאים הלכתיים ממש, למרות שוודאי שהם פסקו הלכה, אבל לא בתוך הגמרא עצמה, אבל סוגיות או עניינים כאלה ואחרים, היה עוד בסמכותם להוסיף. כי בעיקרון הגמרא חתמו רבשי ורבינה, כמבואה במסכת בבא מציע, ואחרי רבינה עדיין היה את מור ברה, בנו של רבינה, מור ברה דה רבינה, שהוא היה עוד החותם האחרון, אולי עוד כמה מאותם רבותינו בדור ההוא, אבל הסבוראים אחרי הגמרא היה להם את הסמכות להוסיף כמה עניינים, אז הסוגיה הזאת של תחילת קידושין נכתבה על ידם. ככה גם כותב הגאון חשק שלמה, רבי שלמה הכהן, בהגאותיו, חידושיו שמודפסים בסוף הגמרא בשס וילנה, הוא כותב שככה משמע בדברי רבנו בעל האיתור. אז זה ידיעה חשובה בתחילתה של מסכת קידושין. נאמר עוד נושא אחד קצר, שיש לנו את העניין של התרת נדרים, 40 יום לפני ראש שנה ו-40 יום לפני יום כיפור, מחר ערב ראש חודש אלול, זה 40 יום לפני כיפור, ככה זה בלוח של כיסא רחמים, שם כתוב את זה על יום כפתת באב, נראה לי שיש אולי כאלה שנוהגים יום אחד לפני או אחרי, אבל כל פנים 40 יום לפני ראש שנה ו-40 יום לפני כיפור, יש את המנהג הטוב לעשות התרת נדרים ונידויים, חרמים וכללות. רק אני אבאר בקצרה שיש את החשיבות לעניין של התרת נדרים ונידויים. נידוי הוא לכשעצמו דבר חמור מאוד, גם כאשר אדם לא נידו אותו בדין או חכמים, אבל יש את החשש שמא הוא עבר על דבר שבדין מנדים עליו, כמובן בשולחן ערוך בסימן שין למדלת, ביורה דעה. אנחנו בעצם מתירים גם, אם אפילו התחייב נידוי, עבר על דברים שיש בהם נידוי, מתירים את זה בהתרת נדרים ונידויים, חרמים וכדומה. בזוהר כתוב בפרשת פקודי, שמי שהתחייב נידוי או נזיפה לשמיים, 40 יום אין תפילתו נשמעת, ולכן לא רוצים שבראש שנה ויום כיפור תפילתו לא תהיה נשמעת, לכן כבר 40 יום לפני ראש שנה ו-40 יום לפני כיפור, מנהג טוב לעשות התרת נדרים ונידויים. גם את העניין של נדרים, שהוא נושא חמור בפני עצמו, וגם נידויים. ככה גם מנהג ג'רבה, כמו שכותב מרן רבנו משה חלפון הכהן בברית כהונה, ככה מנהגנו מנהג פשוט אצל יוצא ג'רבה וכל האזור שם, לעשות התרת נדרים 4 פעמים, גם מם יום לפני ראש שנה וכיפור, וערב ראש שנה וערב כיפור. גם ככה מנהג ירושלים, ככה כותב הגאון החסיד רבי אמרם אבו רביה, בספר נתיבי עם, היה רבה של פתח תקווה, גאון החסיד, הוא כותב שככה מנהג ירושלים. ויש את הדבר הנוסף שמשתדלים לשיהיו 10 מתירים, כי גם מבואר בסימן שין המדלת, שנידו בחלום צריך 10 להתיר. ואף אחד לא יודע מה הוא חלם, כמובן לא צריך לחשוש, אבל כדי שיהיה בצורה הכי טובה, שלא יהיה שום חשש, אז משתדלים להתיר בעשרה, ככה מנהגנו, ככה גם את זה כותב הגאון רבי אברהם אבורביה, המנהג של 40 יום כתוב גם בכף החיים, אז זה מנהג שנהגו אותו בקהילות רבות, והוא מנהג טוב. כמו שאמרנו מורנו ורבנו מרן ראש הישיבה, חכם שלום הכהן, שהיה כידוע מגדולי גדולי הדור, צדיק וחסיד, שכל ימיו בתורה, איך שראיתי כתוב, שכבר בגיל 20 ומשהו, החל להרביץ תורה בישיבה, אז אומר שכ-70 שנות הרבצה תורה, זה אדם שהעמיד לתלמידים הרבה, אדם שבעצם התורה הייתה חלק ממהותו, זאת אומרת, הוא עצמו היה חפצה של תורה, מאחר ודבר לא עניין אותו חוץ מתורה והרבצתה. להרביץ את התורה, להגדיל תורה, כמובן, מאוד עניין אותו התלמידים, אבל זה כחלק מהרבצת תורה, לעמידם בקרן אורה. להגדיל תורה היה בעצמו גאון וצדיק וחסיד, מרן הרב עובדיה כידוע התבטא עליו שיש לו פה קדוש, זה התבטא התבטאות נדירה, באמת אדם שהוא כל כולו תורה, כל כולו חסידות, כל כולו צדקות וענווה, ובעצם התנזרות מכל ענייני העולם, ודאי שזה קודש קודשים. היה גם בנם של קדושים, הגאון המקובל, הצדיק רבי אפרים הכהן, שמרן הרב עובדיה היה איתו בקשר טוב, הם הכירו אחד את השני, בהיכרות עמוקה. מרן זצ"ל מזכיר פעמים לא מעטות את הגאון רבי אפרים הכהן, שם הוא מכנה אותו בספריו אישי כהן גדול. אז מרן זצ"ל היה בקשר ובידידות גם עם אביו של חכם שלום וגם עם חכם שלום, אב ובנו שראו את החודש. ובאחד המאמרים על תולדותיו ועל חייו, מאמר מטעם ארגון דירשו, הם מתארים כך את גדולתו או חלק מגדולתו. התמדתו המופלגת נודעה לשם ולתהילה וגם לעת זקנותו המופלגת. לא ויתר על סדר יומו הקפדני. היה זה בעת שחש כאבים ברגלו והוא צריך לטיפול רפואי בבית החולים. גם שם ביקש לשמור על סדר לימודו הרגיל ושקע בלימודו במסכת הנלמדת בישיבה עד לשעות הקטנות של הלילה. בשעותו בבית החולים אף ביקש למעט בביקורים כדי שיוכל להמשיך בלימודו הקבוע. תוך שהוא מתנה את צערו הגדול על אשר אינו יכול למסור את שיעוריו הקבועים הנמסרים בהיכל הישיבה. יש לו צער, אחורה, יש לו שם צער פיזי, כאבים, הוא נמצא בבית הרפואה, אבל מה הצער שלו? מה מצער אותו זה שהוא לא יכול למסור את שיעוריו? פה הם מספרים שהיה בגיל 19, הוא נבחן על כל מסכתות גיטין וקידושין עם כל פירושי הראשונים. פירושי הראשונים והאחרונים לצד כל הסימנים בשולחן ערוך ונושא כליהם העוסקים בדינים והלכות אלו, כמובן זה באבן העזר. באותו בגיל 21, נבחן על כל חלק אבן העזר כולו. לימודים אלו לא היו נלמדים בשטחיות, אלא בעומק נפלא ובעיון רב. כמובן, ברור הדבר שהוא למד הכל בעומק העיון, בהבנה ישרה. וכאן גם הם מציינים שהוא היה מזכיר וגם הולך בדרכו של רבו, מרן רבנו עזרא עתיה, להקפיד על לימוד, לימוד מערשה. כמו שהוא היה מזכיר את הדברים של החזון איש, רבנו החזון איש כותב באיגרת הראשונה שלו בספר איגרות חזון איש, שמיום שעזבו לימוד מערשה, עזבו לימוד העיון האמיתי, זה בערך לשון חזון איש. וכמו הדרך של חכמי הספרדים, גם חכמי אשכנזים, אבל אצל העיון הספרדי זה דבר שגם בדורות שלנו הקפידו מאוד, ואני מדגיש ואומר גם אצל אשכנזים, כמובן יש הרבה שהם מקפידים, על לימוד מערשה בסדר. לימוד מערשה הוא בעצם לפני כל הפלפולים, לפני כל העיון בדברים הנלווים לסוגיה, כי מערשה זה בעצם בלב הסוגיה, להבין את דברי התוספות, את דברי רש"י, לפעמים לשונו מעט הכמות, אבל יש בה עומק גדולה, עומק גדול. גם כידוע בשבת כיסא רחמים, לימוד מערשה הוא עיקר גדול מאוד, ומקפידים מאוד על לימוד מערשה, על הסדר, להבין את עומק דבריו. אז גם מרן חכם שלום היה מעלה את הדברים בדבריו, אומר את החשיבות בעניין, ובעצמו היה מבסס את חלק גדול בשיטת לימודו בלימוד מערשה. ודאי שגדלותו הרוחנית בכך שנסע ליבו הטהור, חוץ מכמובן שהיה בעומק העיון, בהתמדה מופלגת, נסע ליבו הטהור את ענייני הדור, גם מה שקשור לבני התורה, גם מה שקשור לנושא הסדרת מעמדם של בני התורה, דאג בכל ליבו ודאגה גדולה לכך שההסדר החשוב, אפשר לומר כבר לקרוא לו ההסדר הקדוש, שבני התורה ימשיכו בלימודם בלי הפרעה, בלי שום צורך לעסוק בנושאים אחרים, אחרים, אלא בשקידה על תלמודם בצורה הטובה ביותר, בכל הכוח, בכל העוצמה, ולתת את האפשרות שהדברים ימשיכו כתמידים כסדרם. כמו שכאן באותו מאמר כאן מטעם ארגון דירשו, שהוא גם דאג גם לכאלה שעדיין לא הגיעו לרמת לימוד מספקת, וצריכים אדרבה להוסיף ולהוסיף, ויש להם מה להוסיף, בעצם חיווה את דעתו שאין לאפשר להם, ואין לדוחפם בשום אופן, אל נושאים אחרים, אל שירות צבאי וכדומה, אלא עליהם להמשיך בהיכל בית השם, בכל הכוח, ואדרבה לאט לאט יוסיפו ויוסיפו, ודאי שימצאו כדי מידתם. אז דאג לדור, דאג לבני התורה, היה אביהם של בני התורה, ביחד כמובן בכך שבעצמו היה שקדן גדול מאוד, היה גם דאג לבני התורה, והיה גם דוגמה לבני התורה. תהיה זכותו של מורנו ורבנו עומדת לנו ולכל ישראל, שנראה בהרמת קרן התורה ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ככה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל יום, בכל תפילה, שנראה בקרוב בימינו. יהיו ברוכים, בהמשך האזנה נעימה וערבה.